רשימות לפנדינג. הפוסט הבא נכתב ב-31 במאי 2014 על ידי שמוליק פיקסמן. הוא נמצא באתר של שמוליקפיקסמן.blogspot.com, פוסט מספר 2014/05. משטרת המנדט האמריקאי. בנובמבר 2007 הוציאה משטרת ישראל מכרז להקמת בסיס הדרכה ארצי בבית שמש. ועדת המכרזים הורכבה מאנשי משרד האוצר והמשרד לביטחון פנים. במכרז נטלו חלק שלושה קבוצות, יותר נכון שלוש. שפיר הדרכה בעם, פוליסיטי או פוליסי, שהיא קבוצה של שלוש חברות שהתאגדו, שיקון ובינוי, קבוצת G4S וג'ון ברייס הדרכה. הקמפוס הלאומי לשוטרים, שהיא התאגדות של אפריקה ישראל ואלביט מערכות. ההכרזה על הזוכה במכרז לבניית בסיס ההדרכה נדחתה לינואר 2011. הזוכה במכרז הייתה קבוצת פוליסיטי או פוליסי. בתמונה בסיס הדרכה של משטרת ישראל ב-1950. שפיר הנדסה בעם שמקבוצת ממ-א-פי מנרב הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי כנגד זכיית קבוצת פוליסי במכרז בטענה שההצעה שלה הייתה יותר טובה. השופט שפסק בדין היה נועם סולברג שכיום משמש כשופט בבית המשפט העליון. הטענה הבסיסית של שפיר הנדסה הייתה שההצעה של חברת פוליסי זכתה לניקוד נמוך לעומת ההצעה של קבוצת מנרב שזכתה לתשבוכות. נועם סולברג דחה את ההצעה וחייב את חברת מנרב לשלם הוצאות משפט בסך 100,000 ש"ח לקבוצת פוליסי. למה זכתה קבוצת פוליסי במכרז, למרות שההצעה שלה הייתה גרועה ביותר? אפשר למצוא את התשובה לכך בוועדת המכרזים הבין-משרדית. החברה שנזכרה לשמש כיועצת פיננסית למכרז הייתה חברה שרם פודים קלנר בעם, ששלמה דוברת הוא בעל השליטה בחברה. שלמה דוברת, פעיל בקרן ישראל החדשה, חבר ועד הנהלה במכון הישראלי לדמוקרטיה וחבר בקבוצת IVN מיסודה של הקרן ישראל החדשה. דוברת היה אחראי על הסגירה הפיננסית של המכרז. אפשר לראות כאן בתמונה. מן הסתם הוא היה בעל ההשפעה המרכזית בהחלטה איזו חברה בעלת איתנות פיננסית. שלמה דוברת החליט שחברת פוליסיטי תזכה במכרז, כיוון שהחברות שעמדו בראש הקבוצה, כל אחת מהן תרמה כספים לפרויקטים של עמותת IVN. לאחר זכיית קבוצת פוליסיטי במכרז בסך 1.5 מיליארד ש"ח לבניית בסיס הדרכה, ההסכם הראשון נחתם עם טלדור שתספק שירותי תקשוב למרכז ההדרכה של המשטרה ב-140 מיליון שקל. חברת טלדור, שאף היא תרמה כספים לתאגיד IVN, תשמש כקבלן משנה של פוליסיטי. חברי הנהלת קרן אברהם, USA. שלמה דוברת חבר גם בעמותת הכל לחינוך, ששי פירון שימש כמנכ״ל שלה עד שהתמנה לשר החינוך, והיושב ראש שלה היה דוב לאוטמן ז"ל. דוב לאוטמן ז"ל היה נשיא חברת דלתא, חבר בקבוצת IVN, ושימש בתפקיד נוסף כסגן יושב ראש בהנהלת קרן אברהם בארצות הברית, ביחד עם השופט בדימוס עבד אל רחמן זועבי, שהיה חבר בוועדת החקירה שקמה לאחר טבח מערת המכפלה. כך נוצר החיבור בין עמותת יוזמת קרן אברהם למשטרת ישראל, בתמיכה של המכון האמריקאי לשלום. עמותת יוזמת קרן אברהם הוקמה ב-1989 על ידי הפילנטרופ האמריקאי אלן בי סליפקה ז"ל והפרופסור יוג'ין וינר ז"ל. העמותה נקראת על שמו של אברהם אברהים, אביהם המשותף של היהודים והערבים. מוחמד דראושה הצטרף לסניף הישראלי של קרן אברהם בנובמבר 2005 ונבחר לעמוד בראשו. בתמונה מוחמד דראושה. לפי העמותה, תחומי התוכן שבהן עוסקות יוזמות קרן אברהם, חינוך לחיים משותפים, היחסים בין החברה הערבית למשטרה, קידום שירותים שוויוניים לחברה הערבית, פיתוח כלכלי ותעסוקה בחברה הערבית, גזענות ואפליה כלפי ערבים, הפרדה בין יהודים וערבים במרחב הציבורי, ערים מעורבות ואזורים מעורבים, שילוב עובדים ערבים בשירות המדינה, קידום דיאלוג בין הממשלה להנהגה הערבית בתחומים שונים, מיסוד ההתנדבות בחברה הערבית ועוד. המכון האמריקני לשלום בארצות הברית מממן את הפעילות של יוזמת קרן אברהם. המכון האמריקני הוקם על ידי הקונגרס האמריקני בשנת 1984, בתקופת נשיאותו של רונלד רייגן, אך החל לפעול הלכה למעשה לאחר תהליך בירוקרטי רק ב-1996. על פי החוק, המכון מנוהל על ידי מועצת המנהלים של שתי המפלגות. ההנהלה מורכבת מ10 חברי חוץ מהשירות הפדרלי, שמונו על ידי נשיא ארצות הברית ואושרו על ידי הסנאט. בתוספת 4 חברים נוספים, מזכיר המדינה, שר ההגנה, נשיא האוניברסיטה לביטחון לאומי ונשיא המכון, ללא זכות הצבעה. אסור על פי חוק יותר מ8 חברים מאותה מפלגה פוליטית שהשתתפו בהצבעה. כך ניתן למצוא בין חברי הדירקטוריון את שר החוץ ג'ון קרי, בזמנו, ואת שר ההגנה צ'ק הייגל. המכון האמריקני לשלום מעביר כספים לעמותת יוזמת קרן אברהם באמצעות שגרירות ארצות הברית בישראל, שמעבירה אותה בהמשך למשטרת ישראל. בצורה כזו הממשל האמריקני משפיע על תפקודה של משטרת ישראל, שלמעשה מתפקדת ככוח שיטור אמריקני לכל דבר. אמנם הסכומים שרשומים בדוחות של קרן יוזמת אברהם מהווים אחוז קטן מתקציב המשרד לביטחון פנים, יחד עם זאת העובדה שבעשר השנים האחרונות פסקו לחלוטין ההתדיינות בתקשורת סביב נושא שכר השוטרים והקצאת תקנים למשטרה, ארגון נשות השוטרים נעלמו כלא היו, ובכנסת אין ויכוחים על העלאת התקציב של המשרד לביטחון פנים, בשעה שמשרד הביטחון נאבק על האפשרות שמשרד האוצר יקצץ במשרדו. כל זאת מצביע שלכאורה כל המשרד לביטחון פנים עבר תהליך של הפרטה, והוא עבר לשליטה אמריקאית שמתקצבת את המשרד. כאן ניתן לראות פירוט תרומות מישות מדינית זרה שהתקבלו ברבעון שאליו מתייחס הדוח. שם הישות המדינית הזרה נותנת התרומה, שגרירות ארצות הברית. סוג הישות המדינית וכן הלאה. סכום התרומה כך וכך. התרומה שימשה לפעילות קשרי קהילה משטרה לתקופה אפריל-יוני 2013. שגרירות ארצות הברית נתנה תתמות תרומה. שוב, יש כאן עוד סכום. כאן זה ליולי עד ספטמבר 2013. נתנו פה חצי מיליון שקל ופה רבע מיליון שקל. לפחות במה שרואים פה. מתוך הדוחות הכספיים של קרן יוזמת אברהם. קרן אברהם ארצות הברית, 5 מיליון, כמעט 6 מיליון שקל ב-2010, קצת מעל 5 מיליון ב-2009. קרן אברהם בריטניה, גם אפשר לראות כאן את כל הזה. משטרת ישראל, 5,000 שקל ב-2010 ו-78,000 שקל ב-2009. רשימת התורמים לקרן יוזמת אברהם. שיתוף הפעולה בין הממשל האמריקאי למשטרת ישראל החל הנחה בסיסית, כי בניגוד לצבאות שכל אחת מהן עומד בפני איומים שונים, כאשר מדובר בשיטור אין הבדלים קריטיים, במונחים של משימות, בין משטרת שוודיה למשטרת ישראל. אבל כדי שהממשל האמריקאי ישלוט בתפעול משטרת ישראל וינהל אותה, יש צורך ביותר מאשר מימון משלחות של שוטרים להשתמנויות בחול. לשם כך גויס תאגיד רנד. תאגיד רנד הוא תאגיד ללא מטרות רווח, שמעסיק צוותי חשיבה, שהוקם כדי להציע מחקר וניתוח ממצאים לצבא ארצות הברית. על ידי דאגלס, חברה לייצור מטוסים, במאי 1946. בהמשך המכון הופרד מתעשיית המטוסים דאגלס והפך לעצמאי בפעילותו. העון הראשוני שניתן לחברת רנד על מנת לממן את פיצולה, ניתן על ידי קרן פורד. הערה שלי, שימו לב, אני אשים קישור לסרט תחקיר על קרן פורד והחלק שלה במלחמת העולם השנייה, בשואה ובניסיון להשמדת יהודים, כולל בישראל. המשך. מאז 1950, מכון המחקר רנד סייע בקבלת ההחלטה לגבי מדיניות ארצות הברית במגוון רחב של נושאים, וביניהם מרוץ החלל, אימות נשק גרעיני בין ארצות הברית לברית המועצות, בריאות לאומית, תוכניות רווחה והמהפכה הדיגיטלית. תרומה הבולטת ביותר עשויה להיות הדוקטורינה של הרתעה גרעינית על ידי הרס הדדי מובטח, שפותח תחת הדרכתו של אז שר ההגנה רוברט מקנמרה, מבוסס על עבודתם עם תורת המשחקים. כיום רנד מאוגד כעמותה ללא כוונת רווח, לפי הצהרתם לקידום מטרות מדעיות, חינוכיות וצדקה, והכל לרווחתו וביטחונם של הציבור האמריקאי. המשימה המוצרת שלו היא לעזור למדיניות שיפור קבלת ההחלטות באמצעות מחקר וניתוח, באמצעות ערכי הליבה של איכות המחקר והאובייקטיביות שלה. כל אנשי הנשיא, בכירים בולטים בממשל האמריקאי שהועסקו ברנד, יש את הנרי קיסינג'ר, קונדוליסה רייס, דונלד רמספלד. שלושת המושחתים. הערה שלי. הצילום מתוך אתר כלכליסט. הוא ממומן על ידי ממשל ארצות הברית, תעשיית הבריאות, אוניברסיטאות, תאגידים פרטיים ואנשים פרטיים. רנד הרחיב את פעילותו לעבודה עם ממשלות אחרות, קרנות פרטיות, ארגונים בינלאומיים וארגונים מסחריים בשורה של נושאים ביטחוניים. ברנד מועסקים כ-1,700 עובדים ויש לו סניפים נוספים על הקיימים בארצות הברית, בקטר, באנגליה ובריסל. מכון רנד נחשב כמשפיע ביותר על הממשל האמריקאי ומשקף את הדעות של הממשל האמריקאי. בין העמיתים היותר מפורסמים שהיו שותפים במכון רנד, ניתן למצוא את קיסינג'ר, קונדוליסה רייס ורונלד רמספלד. נשיא ומנכ"ל תאגיד רנד החל משנת 2011 הוא מייקל דלד ריץ', שהוא גם חבר המועצה ליחסי חוץ, CFR. חבר דירקטוריון בקרן האוניברסיטאית UCLA לחינוך בקליפורניה. זה מייקל ריץ' בתמונה. מייקל ריץ' תמך כבר ב-2005 בהיותו חבר הנהלה בכירה ברנד בהקמתה של מדינה פלסטינאית. רנד כבר ערך מחקר בשנת 2005 על פי בקשתו של מייקל ריץ' עבור הרשות הפלסטינית, שהוא עבר גם לאיחוד האירופי, לממשל האמריקאי ולממשלת ישראל. בתחקיר טען ריץ' כי הקמתה של מדינה פלסטינאית עצמאית תפחית את השנאה של מדינות ערב כלפי ישראל, ולכן היא חיונית לביטחון מדינת ישראל. תאגיד רנד המליץ במחקרו לבנות כביש מהיר וחיבור תשתיות בין עזה ויהודה ושומרון. נשיא מכון רנד, מייקל ריץ', חבר דירקטוריון באוניברסיטת UCLA, באותה אוניברסיטה, פתחה ביתו של יונס נזריאן, מרכז ללימודים ישראלים. יונס נזריאן, ישראלי שעלה מאיראן ובהמשך הגיע ארצות הברית, שם עשה חיל בעסקים, החל לתרום למכון רנד. החיבור בין משפחת יונס לבין מכון רנד הוליד מספר מחקרים שערך מכון רנד בארץ במימון משפחת נזריאן, שמיוצגת בארץ על ידי קרן אימא. בתמונה, סטיבן פפר משמאל לוחץ את ידו של שר האוצר יובל שטיינמץ. באוקטובר שנת 2010, מכון רנד, בהזמנת השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ' ושר האוצר יובל שטיינמץ, החל לערוך מהלך ניהול חסר תקדים במשטרת ישראל, שכלל גיבוש אסטרטגיות ונוהלי עבודה חדשים במשטרה, תחת פיקודו של המפכ"ל דודי כהן. הדוח, שעלה $1,600,000, נערך במימון משפחת נזריאן, קרן רוזלינד וארתור גילברט, שתורמת גם לקרן לישראל חדשה. איש העסקים סטנלי פיליפ גולד, שתורם אפו לקרן ישראל חדשה, ומי שמימן בשעתו חלק מעמותות אהוד ברק, כשהחליט לרוץ בשנת 2000 לרשות הממשלה. בתמונה יש את התמונה של מיתרם בעצם. תורמות לקרן ישראל חדשה מתוך הדוחות הכספיים 2012. במהלך הכנת הדוח, מכון רנד בחן את יעילות משטרת ישראל ואת מבנה הכוח שלה. נוסף על כך, בדק המכון לגבי תהליכי הרכש, הבינוי וההצטיידות שלה. הדוח של מכון רנד נכתב במשך שנתיים תחת השם היוזמה הישראלית בתאגיד רנד. נדיר שמשטרה תיזום פנייה לגוף חיצוני כדוגמת מכון רנד, תאפשר לזרים לבחון מקרוב את נקודות החולשה שלה, ותסכים להישיר מבט אל המראה שמושטת לה, וכל זאת משום שהיא רוצה לשפר את השירות שהיא מספקת לאזרחים. עוד יותר נדיר למצוא כוח שיטור שיסכים לפרסום גלוי של כל הממצאים ממחקר כזה. אך משטרת ישראל נהגה כך. התקשורת לא שאלה שאלות והתחמקה מהדיון בשאלה המרכזית, למה ומדוע. הדוח של מכון רנד על משטרת ישראל פורסם על ידי כלי התקשורת ביולי 2013. את הדוח חיבר סטיבן פופר, חוקר בכיר ומנהל ביוזמה הישראלית בתאגיד רנד. דני קריב, ראש אגף התכנון במשטרה, הוא בין האחראים על יישום מסקנות הדוח בפועל. צוות החשיבה האמריקאי קבע כי הציבור הישראלי נוטה לראות את המשטרה בעין ביקורתית, במידה רבה בביטול, בדרך כלל רואה את הצבא ושירותי הביטחון באור הרבה יותר חיובי. במקביל, כוחות השיטור בארץ חייבים ללבוש מספר כובעים שונים, בעת ביצוע תפקידים שונים, שבארצות הברית למשל הוא נחלתם של כמה גופים נפרדים, כגון ה-FBI, הרשות לאכיפת חוקי סמים, המכס, הרשות להגנת הגבולות, והלשכה של הפיקוח על אלכוהול, טבק וכלי נשק. תפיסה שלילית זו כבר מעודדת קומדיות קלאסיות ישראליות שהמשטרה יוצרת כמו השוטר הזולאי ותרבות ישראלית כללית של חשדנות כלפי סמכות. ממשיכים. החוקרים האמריקאים דיווחו כי המשיבים בסקרים שנערכו בציבור הרחב, מראים כי הציבור הישראלי לא רואה את המשטרה כמושחתת, כאשר ביקשו את דעתם של הכוח. כמו כן אמרו לחוקרים שהם האמינו שהמשטרה הייתה מוצלחת בלחימה בצורות שונות של פשע במדינה. תפיסה זו מתבטאת בדוח, אשר קובע כי התפיסה נמשכת, כי המשטרה מתפקדת תמיד בצורה מקצועית ולא במידה מספקת כדי לספק ביטחון. הדוח מוסיף כי אזרחים לא מרגישים שיש למשטרת ישראל גישה של שירות לקוחות כדי להתמודד עם הציבור, ושלקציני משטרה נוטים להפלות חלקים מסוימים של האוכלוסייה, והכוונה של החוקרים הייתה לערבים. על פי הדוח, תפיסה ציבורית חיובית של המשטרה ניתן יהיה להשיג על ידי שימוש בתהליכים הוגנים וצודקים, שאינם משתנים על רקע מוצא גזעי או אתני של אזרחים, כמו גם על ידי הפגנה של מתן דין וחשבון ציבורי ותחושת ההגינות בתפקוד המשטרה. סטיבן פופר קרא בדוח למשטרה לעבור ממדיניות של הרתעה של לפשע לאסטרטגיה קהילתית יותר ליצירה של הרתעה ממוקדת. המחקר גילה גם כי למוצא אתני ודתי הייתה השפעה מכרעת על התפיסה של המשטרה. ערבי ישראל דיווחו כי אכיפת החוק בארץ מתייחסת לאזרחים לפי המוצא האתני, כלי רכב וההתנהגות שלהם. היותו של אדם חרדי או דתי-לאומי שיחק תפקיד בתפיסה של משטרה גם כן. עם זאת, הערבים ישראלים היו המגזר היחיד שהביע את האמונה כי מוצאו האתני של האזרח מילא תפקיד בטיפול שהוא או היא קיבלו מהמשטרה. ניסוי בבדיקת אכיפת המשטרה בכבישים דרך המצלמות הראו כי בעוד של המשטרה נראה כשהיא נמצאת בשליטה ב-75% מאינטראקציות בשטח בינה לבין האזרחים, ב-25% מהם נתפסו השוטרים כשהם עוסקים באיזשהו ויכוח עם חבר שלהם, וב-60% מהאינטראקציות עם אזרחים, השוטרים לא נראו ככאלו שמנסים לפתור את הבעיה. על פי המחקר, הצילומים הראו כי גם כאשר המשטרה נראתה מכובדת, האינטראקציות לעתים קרובות מסתיימות בוויכוחים לא מכובדים. המכון הכין למשטרת ישראל תוכנית בשם תוכנית מפנה. התוכנית זכתה להכרה בינלאומית בכנס מפכ"לים שהתקיים בהולנד בחודש יולי 2013. בהתאם לתוכנית מפנה של מכון רנד, שהותאם לתפיסה החדשה שהנחילה קרן יוזמת אברהם במשטרת ישראל, התפיסה השתנתה מעבודת שיטור במדינת הלאום היהודי לשיטור במדינה שבה אין לאומיות יהודית שהכינוי שלה הוא מדינת כל אזרחיה. בהתאם לזאת היחס למיעוט הערבי השתנה וכיום לא מתייחסים לפשעי הערבים כאל אירוע לאומני אלא כאל אירוע על רקע פלילי. היחס של משטרת ישראל לערבים הוא כאל מיעוט שמופלה לרעה על רקע אפליה גזעית על ידי תושבי היהודים של מדינת ישראל. המשטרה משווה כיום את היחסים בין יהודים לערבים כמו היחסים בין שחורים ללבנים בארצות הברית. דוגמאות לשינוי התפיסה במשטרת ישראל ניתן לראות במקרה שהתרחש באפריל 2014 לאורן זילברמן מהשומר החדש בשדות המושב ציפורי, באירוע אלימות ופלישה של עדרי בקר השייך לעומר עודה מהכפר רומת אל הייב לשדות החיטה של מושב ציפורי. כאשר הבחין אורן בפלישה לשטחו החקלאי, הזמין ניידת משטרה. בשדות החיטה נכחו 5 חניכי שנת שירות של ארגון השומר, המסייעים לחקלאים בעבודתם. לאחר כחצי שעה מהגעת הניידת, הופיעו לפתע מהר הסמוך 8 בני משפחת עודה, חלקם אחזו עלות, ותקפו בדחיפות וחניקות את החניכים בשטח השדה. בעקבות כך המשטרה תגברה את כוחותיה, ולשטח הגיעו 5 ניידות. תוצאות האימות היו שהשוטר שנכח בזמן הפלישה של עדרי הבקר וחזה באלימות, נמנע מלפעול נגד פורע החוק. המשטרה קיבלה החלטה לעצור לחקירה את אורן זילברמן בעל השדה. ולמה? השוטרים קבעו כי היה על אורן זילברמן לגדר את שדה החיטה שלו, אם הוא לא מגודר, זכות הבדואים להיכנס לשדה. יוזמות קרן אברהם התחילו להוביל משלחות של מפקדים ממשטרת ישראל ללוס אנג'לס, לתוכנית שזכתה לכינוי שיטור בחברה שסועה. המטרות של המשלחות הן לעבור השתלמות בכל הקשור למחקר של יחסי חברה משטרה ערביות, לגיטימציה לנושא בדרגים הגבוהים של המשטרה, להגדיל את המחויבות של המפקדים כמנהיגים של שיטור קהילתי בתחום, וללמוד על התהליך של רפורמות שהמשטרה בלוס אנג'לס עברה בעקבות 1992 המהומות בלוס אנג'לס. המשלחות עוברות סמינר יום הכנה בישראל לפני יציאה לטיול. הסמינר מכסה נושאים הקשורים לחברה, יחסי ערבים, המשטרה ומיעוט בארצות הברית, יחסי חברה, משטרה ערבית בישראל ושיטור קהילתי. המשלחות מבקרות בלוס אנג'לס במשך שבוע. שם המשלחת עורכת ביקור בבית הספר שוטרים לוס אנג'לס כדי ללמוד שיטות שיטור רב תרבותיות ושיטור קהילתי. ביקור במטה השריף של לוס אנג'לס כדי לחקור את התהליכים של שינוי ורפורמה בעבודה של המחוז עם מיעוטים. השוטרים הישראלים משתתפים בביקורים בשטח עם שוטרי תחנות המשטרה ממוקמות בשכונות רב אתניות כדי ללמוד את האתגרים ביישום של שיטור קהילתי. הם מצטרפים לסיורים של תחנות שיטור בקהילות רב אתניות, נפגשים עם קצינים המשתתפים ובתוכניות שיטור קהילתי, נפגשים עם נציגי קהילת המיעוט כדי להבין את תפקידה של החברה האזרחית בשיתוף עם המשטרה, ולבקר במוזיאון הסובלנות ללמוד את תפיסת התפקיד של אנשי מקצוע אכיפת החוק בקהילה. בוושינגטון המשלחות מבקרות במטה המרכזי של המשטרה כדי ללמוד על אתגרים בשיטור ורגישות מבחינה תרבותית קהילתית. המשלחות ממומנות על ידי USAID, שגרירות ארצות הברית בישראל, כמו גם על ידי המכון האמריקאי לשלום. שיטור בחברה שסועה היא יוזמה שנועדה לשפר את היחסים בין משטרת ישראל והקהילה הערבית שמשרתת וחיזוק שירותי המשטרה הניתנים לקהילה הערבית. כאן נפגשים בין ערבים לשוטרים במסגרת סמינרים של קרן אברהם. לדברי מנהלי התוכנית, היוזמה מקדמת דיאלוג ושותפות עם הקהילה הערבית, תוך התמקדות בצרכיה הנוגעים לאלימות ופשע, ולצייד את המשטרה בכישורים ומודעות שנדרשים כדי לשרת את החברה המגוונת בצורה יעילה. היוזמה מספקת מגוון תוכניות הכשרה ורגישות תרבותית לשיתוף הפעולה עם המשטרה. תכנון ופתרון בעיות בין המשטרה המקומית ומנהיגי קהילה ערבים, תוכניות חינוכיות משותפות ליישובים ערבים שכנים יהודים. סמינרים להכשרה בינלאומית לצוותי משטרה כדי ללמדם שיטות עבודה ומלצות עם רגישות תרבותית לבניית אמון הדדי ולהבטיח שירות שוויוני לכל האזרחים. אחד מהכלים העיקריים ליישוב סכסוכים על פי מכון המחקר האמריקאי לשלום הוא החוק. החוק לתפיסת המכון נמצא בחוד החנית של קידום שלטון החוק במדינות שמושפעות במאבקים על רקע לאומי. על פי התפיסה החדשה של משטרת ישראל, כתוצאה מהשינוי שעברה משיטור במדינה בעלת זהות יהודית לשיטור במדינת כל אזרחיה, עליה להכיל תהליך שמכונה על ידי מכון המחקר לשלום, צדק מעברי. צדק מעברי הוא על פי התפיסה התמודדות עם עוולות העבר. התחום הנקרא צדק מעברי, Transitional Justice, עוסק בדרכים השונות באמצעותן מתמודדת המשטרה, משטרת ישראל עם עוולות העבר, כדי להבטיח את תושבי הערבים עתיד של כיבוד זכויות אדם ושלטון חוק. דרכים אלו עשויות להיות משפטיות ולא משפטיות ומשתנות בהתאם למעורבות הקיימת. על קשת זו קיימת האפשרות לתביעה פלילית, פיצויים, הזכות לאמת, תיקונים מוסדיים או השילוב בין אמצעים אלו. בהתאם לכך, ממשלת ישראל יצאה עם תוכנית של אפליה מתקנת כלפי הערבים לשילובם בחברה האזרחית, כמו שריון משרות במגזר הציבורי עבור הערבים. במסגרת ההשתלמות של מפקדי משטרת ישראל בארצות הברית, השוטרים מתאמנים לפעולה על פי ניסיון שיטור אמריקאי בעיראק, עם נוסחה מוצלחת לדיכוי התקוממות של אזרחים כנגד קיום של משטר מדינת כל אזרחיה. לצורך כך נלמד תחום שקשור לפסיכולוגיה כלכלית ונקרא בשם תיאוריית הבחירה הרציונלית. גביית מחיר כלכלי כבד מאזרחי המדינה, כמו הרס מבנה על כל פעולת פינצ'ור של רכב כפי שהתבצע ביישוב יצהר, תמנע מהם לאפר את חוקי המדינה. לפי תפיסת המכון האמריקאי, אם השוטרים המקומיים מאומנים כראוי לבצע תפקידים אלה, הם יכולים לזכות בנאמנותם של אזרחים לממשלתם ולהבטיח את שיתוף הפעולה שלהם במאבק נגד ההתקוממות. לכן ההשתלטות של משטרת ישראל על היישוב יצהר הייתה בגלל התנגדות של חלקים מתושבי המקום לקיום של משטר מדינת כל אזרחיה וניסיון לתבוע את קיום מדינה בעלת זהות יהודית. משטרת ישראל נוקטת ביד חזקה כנגד כל דרישה של יהודים לתביעה על ריבונות יהודית בהר הבית. במדינת כל אזרחיה אין מקום להקמת בית מקדש השלישי ובטח שלא לתביעה של מעמד מיוחד לדת היהודית. ממשלת נתניהו בסיוע משטרת ישראל שנמצאת בשליטה אמריקאית הקימה את מדינת כל אזרחיה, רק שהיא עדיין לא הכריזה על כך בריש גלי כדי לא לערער מאומות, כדי שנמשיך לחשוב שאנו חיים במדינת הלאום היהודי. התמונות הבאות פורסמו על ידי קצין משטרה בכיר במשטרת ישראל באתר רוטר. זוהי תמונתו של קצין בכיר במשטרת ישראל, כשהוא מחזיק בידו עותק של החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל, שמחולק ומוצג על ידי יוזמות קרן אברהם בקורסי הפיקוד הבכיר של משטרה, שממומנים בין היתר על ידי הקרן הערבית ועל ידי שגרירות בריטניה בישראל. אני קורא מתוך המסמך. ובמישור ההגנה המשפטית על הזכויות הלאומיות ועל הקולקטיביות, נצביע באופן ספציפי על מספר צירים משפטיים עיקריים. אחד, הכרה רשמית בקיומם הקולקטיבי של האזרחים הערבים הפלסטינים ובהיותם ילידי הארץ המקוריים. הכרה בזכות 2, הכרה בזכותם של הערבים הפלסטינים לשוויון מהותי על בסיס לאומי. 3, הבטחת דו-לשוניות מהותית בארץ. 4, הבטחת ייצוג ושיתוף הולמים ומשפיעים על בסיס לאומי לערבים באופן שיבטיח לערבים הפלסטינים להפעיל את זכות הווטו בסוגיות הנוגעות בהם. 5, הבטחת ניהול עצמי לערבים הפלסטינים בתחומי החינוך, הדת, התרבות והתקשורת. 6. הקצאה מיוחדת על בסיס קולקטיבי, לרוות תקציבים, אדמות ודיור. 7. הבטחת ייצוג הולם על בסיס קולקטיבי במערכת הסימבולית של המדינה. הכרה בנקבה ומתן זכות השיבה לערבים הפליטים לתוככי מדינת ישראל, מעורבות מלאה בשלטון במדינה והבטחת ייצוג לערבים במוסדות הנ"ל, במוסדות בינלאומיים, סליחה. וכמובן הכל בחסות ובמימון גורמי חוץ. בתמונות מוחמד הראושה, תום פיליפס, שגריר בריטניה בישראל, אחד המממנים את קורס הסתנה לחיסול המדינה היהודית, בחסות ובידיעת המפכ"ל, מהעיתון בארצות הברית בערכה, המפכ"ל יקבל אות הוקרה למנהיגות, פרס למפכ"ל משטרת ישראל על שיתוף הפעולה עם הממשל בארצות הברית. זהו סוף הפוסט, אנא ראו קישורים בתיאור הסרטון. תודה רבה.